אני רק מודיעה הודעה חשובה, כן? אנחנו טסות למרוקו בעשירי לחמישי. יפה לך. מספר המקומות באמת מוגבל, כן? ואני אומרת את זה בגלל שכבר חצי כבר נרשמו, נשארו כבר ממש מקומות, אנחנו בעיצומה של הרשמה, ממש בחצי. אז מי שחושבת ומתמעמד, כדאי לה למהר, כי אנחנו גם מעדיפות כאלה שאנחנו מכירות באיזשהו אופן. אז אתן ממש מוזמנות להירשם ולהזדרז עם הדבר. עכשיו, עוד דבר, אני רוצה שהשיעור הזה, רחל להיות מזגין שלנו עם חום גבוה במיטה. שבוע שלם בעלה בטורקיה. עם הגעגועים והפחדים והחרדות, ותהיה עולות ירידת אדמה, אז היא ממש כתבה לי היום שהוא נוחת, מגיע הביתה בשמונה וחצי, ועם חום גבוה במיטה, מאוד רצתה להגיע לחגוג עם חסיה יום הולדת. אז עוד מזגין, זה לרפואתך, כן, כן, לרפואתך.
מה זה הרוח הרבנית, ימים קשים?
קחי.
אני כל כך שמחה באיסוף הנשי הזה, אחיות באמצע נווה צדק, מלא נשים אהובות ומוארות, ואנחנו הולכות מפה לעשות שלום בעם הזה, כי אי אפשר לסבול יותר. הנביא מספר על אימא של חבקוק הנביא, שהילד האהוב שלה פתאום מת, והיא רצה אל הנביא להגיד לו שהילד שלה מת, ובעלה שואל אותה, לאן את הולכת? לא חודש ולא שבת, ואת אומר, שלום. אני הולכת לעשות שלום, כי לא ייתכן שילדים ימותו. לא ייתכן שמראית פני הרוע תהרוג את מראית פני הטוב. איך אמרה דבורה פלי אשת הפלא הזאת, עד שקמת דבורה, שקמת אם בישראל, האמא ששכלה את הילדים היקרים שלה, היא אמרה, ריבונו של עולם, אם היית צריך להראות את מראית פני הרוע מול הילד היהודי הכי טהור שיש לך בעם שלך, כמייצג הטהרה היהודית, אז בחרת נכון, ריבונו של עולם. בחרת שני ילדים שהם מראית פני הטוב. איך היא אמרה על הבן שלה הקטן היום? כל פעם שמישהו היה אומר אוף, הוא היה אומר, אל תגיד אוף, תגיד פרק קוף. תגיד מזמור לתודה. אז היום שהגיעו אליה נערים ואמרו, מה אנחנו יכולים לקבל על עצמנו? לעילוי נשמת הילדים היא אמרה, אל תגידו אוף, תגידו פרק קוף. כי זה מה שהתוהר הזה אמר. אז ממש הערב, ילד בן 13 מנסה לדקור חייל מגב, ילד בן 14 הבוקר דוקר ברובע היהודי, ילדים קטנים יורים, זה היה לפני שבתותיים, והילדים שלנו, איזה יפים הם. אתמול פגשתי את המשוררת מאיה טבת דיין, לא דתייה בשום מובן, אבל היא המיסה לי את הלב, כי היא אמרה לי, ימימה, אני אישה חילונית, היא מרצה לפילוסופיה, להינדו, היא פגשה את הדלאי למה, את כל הדתות המזרחיות, והיא אמרה לי, אני מאוד חילונית ימימה, אבל אני חילונית של יהודי, אני לא חילונית של מוסלמי, אני לא חילונית של נוצרי, אני לא חילונית של בודהיסטים, אני חילונית של יהודים. במילים אחרות היא אמרה לי, אני שייכת, אני שייכת לעם הזה, אני חילונית של יהודים. היום אנחנו נעשה שלום בשם כל הנשים וכל הילדים. אמרתי למאיה טבת דיין, מאיה, לדוסים, לילדים קטנים דוסים, יש שמות מאוד מאוד ארוכים. אין להם שם אחד, יש להם שניים, לפעמים שלושה, לפעמים ארבעה. כי ילדים דוסים קטנים הם הנצחה. הם מנציחים נרצחים, הם מנציחים צדיקים, אז קוראים להם על שם המון אנשים שאינם, כי הם ההמשך והם הנצח, אז הם ינציחו. ואמרתי לה, מאיה, את יודעת מה הבעיה של העם שלנו? בשבת הזאת זה היה אלתר שלוימה חתן שנדרס, ואשר מנחם הקטן שנדרס, ויעקב ישראל הקטן שנדרס, והשמות שלהם זה ראשי תיבות של האל והאם והאש. האל זה יעקב ישראל, היוד והיוד, והאם זה אשר מנחם, והאש זה אלתר שלוימה. ואנחנו בווישס סירקל, במעגל הנורא והמרושע הזה בתוך העם הזה, בין האם לבין האש לבין האל, הדתיים, החילונים, השמאלנים. היום שהבן שלי והנכד שלי שמעו את כל ההמון מתחת לחלון ואמרו לי, אמא, אבל על מה הם נאבקים? הבנתי שאני צריכה להגיד שתי מילים שאין להן מילה בעברית, והרמב"ן אומר שכשאין למילה תרגום בעברית, עברית היא לשון הקודש, זה סימן שזו מילה לא טובה, מילה שגורמת למחלוקות, כך הוא אומר על המילים שקל הקודש. אנחנו עוד מעט נלמד את הפרשה הזאת. ואמרתי, אני לא יודעת איך להגיד להם דמוקרטיה, אני לא יודעת איך להגיד להם רפורמה, אני לא יודעת, אין לי מילים לדברים האלה. הילדים שלנו, האימהות שלנו, אנחנו בפרשת משפטים, ובפרשת משפטים, זאת הפרשה שחיכינו רק לה, נדבר היום הרבה על הרפורמה המשפטית, על פרשת משפטים, חיכינו לה כי התורה זה משפטים, זה מה עושים ומה לא עושים, נכון? פתאום איזה דין משונה, איזוטרי, צדדי, מוזר, כי ינצו אנשים ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה. מה זה התיאור הזה? איזה מין דין זה? זה בשום ספר חוקים של העולם לא תמצאי דין כזה. מה את קשורה עכשיו? עברת פה בטעות. אנחנו באמצע מריבה. חברים, כשאתם תרבות ניצית, תרבות של מריבה ושל מחלוקת, יש פה נשים ויש פה ילדים, והם ייפגעו. כי נשים וילדים הם נפגעי ההדף של מחלוקות בתוך העם הזה. חצי עם שונא חצי. ואנחנו מגיעות לשבת המרפאת הזאת, השבת של מחצית השקל, קוראים לה שבת שקלים. היא באה לחפר על שתי השבתות האלה שהיו שבתות של שקולים. בכתה לי איזה אחות בשערי צדק ואמרה לי, ימימה, כבר שבת שנייה שאני מחללת, כי קראו לי לפיגוע לפני שבועיים בנווה יעקב, קראו לי השבת עוד הפעם לפיגוע הדריסה, ואמרתי לה, לא חיללת, שמרת. אם ישמרו ישראל שתי שבתות מיד הם נגאלים, את שמרת עלינו, את עשית פיקוח נפש. היום נלמד בעזרת השם מה היו עושים בשבת שקלים, בשבת שמכריזים בה על ראש חודש אדר, היו מבקשים מכל אחד להביא מחצית השקל, וחז"ל אומרים להקדים את שקלנו לשקליו של המן בפורים. הוא נותן 10,000 כיכר כסף כדי להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מה הטיעון שלו? אבא ואימא, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, מי לא יכול להיכנס בנו כשאנחנו ככה? והקדוש ברוך הוא אומר בשבת הזאת, תזכרי שאת רק חצי, והמקסימום שלך הוא חצי, ואני רוצה שכל אחד יביא מחצית השקל. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, כי רק ככה אולי לא יהיו שקולים. בגלל שבת שקלים, שאני אזכור שאני כלום בלי החילונית של היהודים, והחילונית של היהודים תזכור שהיא לא כלום בלעדיי, ושהדמוקרטית תזכור שהיא לא כלום בלי היהודית, והיהודית תזכור שהיא לא כלום בלי להקשיב לטיעונים של הדמוקרטים. האם נלמד להיות חצי מושלם? האם נלמד להיות בני זוג? הפרשה שלנו מתחילה במילים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. וחז"ל אומרים, הושבו אישה ואיש לכל הדינים שבתורה. זה כאילו שוויון, האישה חייבת כמו שהאיש חייב. רבי נחמן מברסלב יאמר, כל פעם שאתם רואים מריבות ודינים ושפיכות דמים בעם ישראל, הושבו אישה ואיש, תעשו שלום ביניכם בבית, בין גבר לבין אישה. כי אם יש משהו שיכול להיכנס, זה כשהגבר לא מחובר לאישה לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. כשחצי עם לא מחובר לחצי האחר, אימא לכמה אנחנו חשופים. תעשו פשרה. כשאתם רואים דינים נוראים בעם ישראל ושפיכו דמים, תתפשרו. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר בעל הטורים, המשפטים, ראשי תיבות, הדיין מצווה שיעשה פשרה, טרם יעשה משפט. זה ההתחלה של המלחמה על המשפט, המלחמה בעד הרפורמה, המלחמה נגד הרפורמה. חברים, לא יישאר כאן את מי לשפוט חס ושלום. אם לא תעשו שלום, אם לא תגיעו לעמק השווה, והיום נלמד איך עושים את זה, לא לוותר על הדתיות שלי ולהתחנף, לא לוותר על העקרונות שלך ולהראות שאתה דתי כשאתה לא, בוא ככה, כמו שאתה, אתה חצי שלי, אני חצי שלך, בואו נבוא לשבת שקלים, שלא תהיה עוד שבת של הורים שקולים, אחים שקולים וילדים שקולים. אז השבת הזאת אנחנו הולכות, ואתם תלכו איתי עכשיו ביחד, כי אנחנו הולכות לעשות שלום בעולם. זה בנפשי, זה באמת באמת בנפשי. אנחנו הולכות לאחות, אחות עם אחות עם אחות, אחות לאחות. אין משהו יותר חשוב. אנחנו בשבת מיוחדת, שבת שקלים, נותנים מחצית השקל. שבת מברכים חודש אדר. יופי, שמחת סקנטי. את מי זה מעניין עכשיו? מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. איך שמחה? כמה משפחות אבלות, כמה ילדים נרצחים. אנחנו נכניס הביתה את המי שמי ש, למי שאיבד, למי שאבל, למי שפצוע. אל תשכחו את הפצועים. יש קצין פצוע מלפני שתי שבתות שילד קטן ירה בו. למי שעצובה, למי שקיבל הלם מהאירועים האלה הנוראים שהוא ראה. אנחנו בשבת שהיא סוף ימי השובבים. זה ימים של דין, ימים לא טובים, הם מגיעים לסוף. שובבים זה הפרשות שמות ועירה בו, בשלח יתרו ומשפטים, זה נגמר. מה קורה בסוף ימי השובבים? כותב הפרי צדיק, ומספר ימי השובבים 42 ימים, והוא כנגד 42 מילים, אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה. יושבת אישה בת 20, אלמנה צרורה, אישה שיכולה הייתה להיות צרור של ילדים, של נתינה, של סבתאות, והיא פתאום נעצרה והיא נשארה אלמנה צרורה, אלמנה עצורה, צרור שלא נפתח עדיין בכלל. והמילה ה-41 תהיה ביום שישי הזה, מתוך אנה בכוח גדולת ימיניך, שזה יודע, והמילה 42 תהיה בשבת, שזה תעלומות, יודע, תעלומות. זאת נחמה מאוד מאוד גדולה, אומר הפרי צדיק. בסוף 42 היום, בסוף ימי השובבים, את לפחות אומרת לעצמך, יש מישהו שמבין את כל הדברים הזוועתיים שקורים פה. לפחות אתה יודע תעלומות, אנחנו גם ננסה להבין אותם היום. ושבת פרשת משפטים, שבת הרפורמה המשפטית, וזה לא סתם הרעש וההפגנות, משפטים זה נורא 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 חשוב. לשופט קוראים אלוהים בתורה. עד האלוהים יבוא דבר שניהם. שני אנשים שרבים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. איך יכול להיות שלשופט קוראים אלוהים? ככה בדיוק אהרון ברק חושב, למשל. הוא באמת טועה. ממש ברגע הזה רוני קובן מראיין אותו, והוא שואל אותו איך יכול להיות שאין אף מרוקאי בבית המשפט העליון, ואומר אהרון ברק, יכול להיות שטעינו. הפרשה, פרשת משפטים, היא פרשת הטועים, פרשת תיקון הטעויות, כי בני אדם טועים. מתי קוראים לשופטים אלוהים? כתוב, אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. כשהקדוש ברוך הוא נמצא בבית המשפט, כשמכירים בו כאלוהי המשפט האולטימטיבי, השופט הוא גם אלוהים, מפני שהוא מבין שיש מערכת מעבר לו, מערכת שלא טועה אף פעם, אף פעם. וכשאהרון ברק בזקנתו אומר עכשיו, הערב הזה ממש, את המילה טעיתי, זה קורה כשאין אלוהים בבית המשפט, ואז לא רק מרוקאים לא יהיו מיוצגים אף פעם בבית המשפט העליון, יהיו עוד המוני אנשים שלא תהיה להם זכות עמידה בכלל. אצל הקדוש ברוך הוא יש זכות עמידה לכל אחד. אני רוצה להתחיל בפרשת שקלים. בפרשה הזו שמכריחה כל אחד לתת חצי משלו, אני רוצה לדבר על השקולים. אתמול באוהל של האימא הזאת היקרה דבורה, אם יש דבר, ברוך השם לצערי, לא להגיד אוף, להגיד פרק אוף, מזמור לתודה, ראיתי כבר כמה אירועים עצובים בחיים שלי, אבל מה שראיתי אתמול עוד לא ראיתי אף פעם בחיים. אני עמדתי שם וראיתי אישה שהבגד שלה קרוע כאן וקרוע כאן, ומישהי מאחוריי לחשה לי, ככה עם שלנו נראה עכשיו. זה היה דיבור נורא. מעולם לא ראיתי שתי קריאות. אף פעם לא הייתי אצל אישה שיושבת שמונה, כי היא צריכה לשבת שבעה ימים על הילד שנקבר ביום שישי, ויום אחד נוסף על הילד שנקבר במוצאי שבת. האם ניתן לעם שלנו להיקרא ככה, וילדים ישלמו בחייהם? ימימה, איך את עושה את הקישור בין זה לזה? את צודקת, המחבלים, הרוצחים, הרשעים רצחו אותם, אבל שימו לב מה אומרת פרשת הנזיקין, פרשת משפטים. כי תצא אש ומצאה קוצים, ונאכל גדיש או קמה או שדה, שלם ישלם המבעיר את הבערה. והאור החיים הקדוש כותב, כי תצא אש, כיוון שניתנה רשות לאש לצאת, לא את הקוצים הם מבעירים, אלא ונאכל גדיש. כאן רמז אל תינוקות של בית רבן, שעדיין אין להם קומה, אלא גדושים שיבולת עם חברתה, כי בעוונות הם הנתפסים בצרת העולם. מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז, כי הם היו ערבים בשעת קבלת התורה. וכשנרשיעה, הרשות נתונה לאש לבאר בהם. סיפרה לי האחות בטיפול נמרץ שהם מקבלים את הילד בערב שבת, והם צריכים להוריד ממנו את הבגדים, שזה היה קצת קשה, אז הם גוזרים ממנו את הבגדים, ומהכיסים שלו נופלים קלפים של רבנים, 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 קלפים של רבנים מוכתמים בדם. הם עמדו לנסוע לשמחה בבני ברק, והם רצו להחליף את הקלפים התמימים האלה אחד באחר. הם משלמים את המחיר של כולנו. ומי שיעמדה אתמול בשבעה והיא שאלה את השאלה שאת רוצה לשאול ואני רוצה לשאול, היא לא שאלה, היא אמרה, די, 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 רבנית נמאס, די, אי אפשר, אני רוצה לבעוט בכל. אני רוצה לעזוב את הכל. ואז היא אמרה, אבל האמא, בכזאת קבלת דין, אז על מה אני מתעצבנת? בעצם את הכאב שלי אני מבטאת עכשיו. ומה הכאב שלך? ברוכה הבאה, מאמי. בואי נשמה, בואי, תשאי על השז, סיסי, תשאי. בואי יפה שלי. מה הכאב שלנו? הנורא. לראות דברים כאלה ולהישאר כמו האמא הזאת, כל כך מלאת אמונה וכל כך מלאה בעוצמות. אני רוצה שנקרא את המדרש לפרשת משפטים. מדרש בכלל לא פשוט. וכך כתוב. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ועוז מלך משפט אהב. מתי יש עוז לקדוש ברוך הוא? בשעה שהוא עושה דין ברשעים. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולם, עד מתי אינך עושה דין ברשעים? אמר להם, המתינו עד שתבוא עונתם להיבצר, שנאמר ביום ההוא כרם חימר ענו לה, ואז הקדוש ברוך הוא יקטוף אותם, את כל מי שהרג בנו, ויתנו בגת וידרכו. כל פיגועי הדריסה אלה, חכו, חכו, חכו ותראו איזו דריסה תהיה לרוע. אז למה לא עכשיו, ריבונו של עולם? כי איני משנה מידת המשפט שלי, ותוחז במשפט ידי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני יכול לעבור את הדין על הרשעים, אבל איני מעביר על הדין, אלא תופס אני בדין. כך אתם לא תצאו חוץ לדין, שנאמר ואלה המשפטים. חכי מאמי, אני אוהב משפט. עוד לא גדשה השאה של הרשעים ושל הרוע, החיים הם משפט מורכב. חכי מאמי, את לא רוצה אלוהים אימפולסיבי, את לא רוצה אלוהים שיעניש אותך מיד על מה שאת עושה, נכון? אני אלוהי המשפט. בא לפניו איוב, איוב מתו הבנים שלו והם היו כאלה צדיקים וכאלה תאורים. אמר איוב לקדוש ברוך הוא, מי ייתן ידעתי אמצעהו ואערכה לפניו משפט. ביום שאני אמצא את האלוקים הזה, אני אעמיד אותו לדין. אתה אלוקי המשפט, אז איך אתה לוקח לי ילדים? איך אתה עושה כזה צער? מי ייתן ידעתי ואמצעהו אערכה לפניו משפט. עכשיו אתם לומדות איתי מדרש, אתן עוזרות לי איתו, כי אני עובדת עליו קשה כל השבוע והוא לא מוסבר לי, אתם תעזרו לי. משל לבריון שהיה שיקור, בעת בפלקי, שזה כל מיני דברים בארמון, הוציא איסרין, רגם איקונין של מלך, כילל לשוטר, אמר, הודיעני באיזה מקום משה לעיר יושב, ואני מלמדו את הדין. נכנס, הראו לו את משה לעיר יושב בבימה, סגר את המטרונה, את הבת שלו, תרד את האיפרקוס, את המשרת שלו, ראה את המושל עושה כך, נתיירה ואמר, בבקשה, שיקור הייתי, לא ידעתי כוח מושל העיר. כך היה איוב עומד וצובח, מי יתנני, אערוך לפניו משפט, עמד וכילל. הלילה ההוא ייקחהו האופל, בעת באיקונין של מלך, ארור היום אמר הור הגבר, בשביל מה ילדת אותי? ואז הוא ראה את הקדוש ברוך הוא. מעניש את מרים הנביאה ועושה לה צרעת. מעניש את משה רבנו ואומר לו, אתה לא תיכנס לארץ. מעניש את יצחק אבינו ועושה אותו עיוור. מעניש את יעקב אבינו ועושה אותו צולע. אמר איוב, בבקשה ממך, שיקור הייתי, שגיתי, איתי תלין משוגתי. המדרש הזה מאוד חזק. אני רוצה להגיד מה הבנתי, ואני כל כך אשמח לשמוע מה הבנתם. יש פה בן אדם שאומר, איפה האלוקים? אז איפה, איפה? הוא אלוקי המשפט? אוקיי, יש לי כמה טיעונים מאוד חזקים להגיד לו, הוא בא, הוא בועט, הוא זה, ואז הוא רואה שהשופט הזה מעניש את הבת שלו מרים, ואת הבן שלו משה, ואת הבן שלו יעקב, ואת הבן שלו יצחק, והוא אומר, שגיתי. סליחה, איתי תלין משוגתי. מה את חושבת? איפה הטעות שלו? מה מרצה את איוב הסובל כשהוא רואה את המלך שהוא חיפש עושה דברים כאלה? מה מרצה אותך כשאת באוהל של האבלים רואה את אמא דבורה פלי נענשת? שני ילדים כאלה יפים, בעל פצוע שיבדל לחיים ארוכים ולבריאות. מה את מבינה? אני רוצה לשמוע אתכן. אני רוצה להיות חצי היום. מה מפייס? מה מרצה כאן? למה הוא פתאום אומר, אני סותן? המישור הכי נמוך הוא להגיד, אבא לאיזה פחד, צדיקים כאלה נענשים, עדיף שאני אסתום. כמו בעלי שיחיה שיושב פה, שהילדים מתחצפים, אז הוא אומר, וזה המשפט הכי נוראי שלו, יותר טוב שאני אשתוק. שזה אומר שהוא נורא פוחד מהם. יש לכם עוד פירוש אולי? תפעילו את הגלגלים קצת. מה את חושבת? ש? מקסים, איזה חמודה, איזה חסידית את. היא אומרת שהטובים חוטפים, כי אולי כשמישהו מקבל בומבה כזאת שלא נדע, השאלה העיקרית אצלו היא, האם אני בן אדם רע? מפני שהמשפט אומר שלרעים קורה רע, אבל אני רואה שלטובים קורה רע, אז אני בצד הטוב. יפה. עוד משהו?
אולי
הוא
אבא שמרחם, בכל זאת הבת שלו, מה נשתובת, את הטובים, את הילדים שלו, אז
איזה יופי, מאוד יפה. הרי הוא אוהב אותם, נכון? והוא בכל זאת מעניש אותם, נכון? יש לך עוד תשובה? כן.
אולי אם את מרים על חטא כל כך קטן שנברא הוא מעניש בצורה כזאת, מה מחכה לרשעים?
כמעט, כמעט. אולי אם את מרים הנביאה הוא מעניש על מעשה קטן בצורה כזאת,
מי אמר שזה עונש? אם העונש הוא כל כך חמור, אז כמה
השכר יהיה? נכון, אני חושבת שזה נכון. אתם עשיתם את זה ביחד, חצי ועוד חצי ועוד חצי שווה שלושת רבעי. עשיתם את זה, אני חושבת שזה, עשיתם את אוסף התשובות כולן. אם הקדוש ברוך הוא מדקדק בצורה כזו עם אלה שהוא אוהב על הרע שהם עשו, כמה מחכה לי על הטוב שעשיתי, אומר איוב. וואו, טעיתי, איתי תלין משוגתי. אני מחכה, אני מחכה לבשורה, ריבונו של עולם.
נראה לי
איזה מהממת. בתכן אומרת, כשהוא רואה שהם מקבלים את הדין ככה, הוא מבין שהוא לא מבין כלום. מהממת. וואו. איזה אישה. איך באמת אפשר לעמוד בשאלות הגדולות האלה? איך אפשר להבין שבדברים הקשים האלה יש איזשהו שכל? והקדוש ברוך הוא אומר לנו, שימו לב, שימו לב לדקדוקים שדקדקתי עם מרים, עם יעקב, עם יצחק. זה איזשהו זלזול בבריות. את חצי והיא חצי, גם אם היא שמאלנית או חילונית או דוסית או ספרדיה או ימנית, אתם לא יכולים לדרוך אחד על השני. בנות, סוף הפרשה הקודמת, אנחנו תמיד לומדות אותה, יש ציווי מהמם, כתוב, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. יש מזבח, למזבח הכהן צריך לעלות, אסור לעלות במדרגות כדי שלא תגלה ערוותך. אתה עושה פסיעה כזאת, תגסה, אז רואים לך את הבגד התחתון. למזבח עולים בכבש, עולים במין כזאת רמפה. למה? למה? אומר רבי ישראל סלנטר, בעל תנועת המוסר, שהפטירה שלו השבוע, מייסד תנועת המוסר, הוא לוקח את המשפט של חז"ל על לא לעלות במעלות על מזבחי, שלא להפסיע מעל לראשי עם קודש. תנו לי להסביר את היופי הזה. אם בדרך לדבר שאתה מאמין בו, שקוראים לו מדינה פלסטינית, ואתה שופך את הדם שלך כי בדם ובאש נפדה את פלסטין, אם בדרך לשם אתה דורס, גילו את ערוותך. מה שרצית זה לא את זה. רצית להשפיל ולבזות. אצל חז"ל אין רצח נורא יותר מדריסה. אין. מפני שיש לפעמים מלחמות, יש לנו אויבים, אז הסכין היא ככה, היריה היא ככה. ככה נלחמים, שלא נדע. לדרוס זה עצם הרצון להשפיל בדרך. כהן, אני לא מאמין לך שמה שבראש מעייניך עכשיו זה המזבח וההקרבה כשאתה הולך בגסות. שלא להפסיע מעל לראשי עם קודש. אם הרפורמה המשפטית כל כך חשובה לכם, זה צריך להיות בדרך אחרת. ואם ההתנגדות לרפורמה כל כך חשובה לכם, זה צריך להתבצע בדרך אחרת, לא ברמיסת האחר, כי אז מתגלה ערוותכם שמה שאתם רוצים זה לסנוע, ומה שאתם רוצים זה להשפיל, כמובן בין להבדיל הבדלות ענקיות בין טרוריסטים לבין יהודים. האופן שבו מגיעים למטרה מסוימת, קדושה ככל שתהיה, הוא כל כך חשוב. אל תפסעו פסיעה גסה. ומכאן יש מלא מלא הלכות. אם מישהי שוכבת על הרצפה, אסור לעבור מעליה, למשל. אם מישהי מאחרת לשיעור, וזאת הדוגמה בגמרא, בגמרא הם היו יושבים שורות, 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 ופעם אחת נכנס מישהו, מאוחר, חשב שהוא נורא חשוב, נכנס והזיז את כולם כדי לשבת ראשון, והוא מת. ככה הגמרא כותבת. לא מפסיעים מעל לראשי עם קודש. יש פה אנשים, אוי ואבוי, למי שבדרכו למטרה מקודשת, מזלזל ודורס ורומס. ימימה, אז מה עושים? מה נעשה עם היהודית? מה נעשה עם הדמוקרטית? השבוע, יום גירוש קטיף. מציינים את היום הזה בארץ ובעולם ובהמון המון כנסים. אני רוצה שנשמע את הרב שגר, שחלה בסרטן ומת לא הרבה זמן אחרי הגירוש, ותלמידים שלו אומרים שזה בשבילו היה שברון הלב הכי נורא בעולם. מה הניכור הזה? הניכור הנורא שהיה בינינו בזמן ההתנתקות. בואו נקרא את המילים היפהפיות שלו, של הרב שגר. פנים בפנים דיבר השם עמכם מתוך האש. התורה ניתנת פנים בפנים בדיאלוג מתוך דיבוק חברים. רק משם היא מקבלת את מובנה. היא שונה מהשיח האקדמי שבו קהל השומעים לא רלוונטי ולא קיים מבחינת המרצה. דרושי תורה הם הארת פנים. פנים בפנים בחסידות משמעותם פנייה לזולת מחד ופנימיות מעידך. הפנייה צריכה להיות פנים אל פנים ופנים לפנים. והנה כאן בהתנתקות, חצי עם, מוכר חצי אחר, לא מביט בפניו. איך זה יכול להיות? איך אנחנו נראים? הוא שואל על עצמו. לא רק בעיני השמאל הקיצוני, אלא גם בעיני הגוף המרכזי המסורתי. אנו נתפסים כאבמים, חייזרים לא מובנים, במידה לא מעטה מפחידים בזרותנו, מי יודע לאן הם יובילו אותנו, הדוסים הקיצוניים האלה, שואל הישראלי הממוצע. מכאן התמיכה של לפחות מחצית העם בהתנתקות. הסיסמה של מדינה יהודית דמוקרטית, שנשחקה ואיבדה את אמינותה בגלל השימוש המניפולטיבי שנעשה בה לניגוח מתיישבי ישע והשתקתם, איננה רק סיסמה אלא מסעת נפש של יהודים רבים דתיים וחילונים, לדעתי, אומר הרב שגר, של רוב העם. הראשונים חושבים, הדתיים, שמשמעות הדמוקרטיה היא שאיפה למימוש חזון הנביאים לצדק, מניעת עושק, שבירת זרוע הרשע הפנימי והחיצוני, גם אני אישה דמוקרטית. האחרונים, השמאלנים, משמעות הדמוקרטיה בשבילה מהתממשות ערכי הצדק, החירות והשוויון האוניברסליים. אבל צריך להבין, אומר הרב שגר, באומץ, ערכים של שוויון וצדק הם בבסיסם ערכים דתיים. המסר החשוב של הסיסמה מדינה יהודית ודמוקרטית היא מציאת האיזון הנכון בין הנאמנות הלאומית וההתמסרות לעם ולארץ ובין הרצון לצדק אוניברסלי גלובלי. אבל היכן ניצב הציבור הדתי? היכן אנחנו? מה קרה לנו? תשמעו את התשובה של הרב שגר, הנביא שצעק אבל אף אחד לא הקשיב לו. מפגשי פנים אל פנים יהיו ללא ספק התשובה הנכונה, אבל מפגש כזה צריך להיות כפול, פנים רואות ופנים נראות, אני חצי ואת חצי וכל אחד מחצית השקל, ללא יחס מתנשא. העם היושב בציון צריך להתמודד עם הקרע בעם כמו בני זוג שרבו. כשהדרך היחידה לשיקום היחסים היא הקשבה, תשומת לב לחרדותיו ולחלומותיו של השני. הקול שנשמע היום לא נשכח ולא נסלח, אמיתי ככל שיהיה, הוא קולה של השנאה ולא של האהבה. מבצעי פנים אל פנים יהיו לא רק לדבר ולהשמיע, אלא אולי בעיקר להקשיב ולשמוע. אולי ייפתחו דלתות רבות יותר בפנינו. בעלי שיחיה אמר פירוש כל כך יפה בשבת, וכל העם רואים את הקולות. נכון שזה היה כתוב בפרשה הקודמת? ואז הוא אמר את רבי נחמן מברסלב היפהפה הזה, שאומר כל הקולות באים מהחסרונות. כל קול שאת שומעת בעולם זה כי למישהו חסר משהו. גם כשמישהו בשוק צועק בננות בעשר, אשכוליות בשקל, מה חסר לו שיקנו אצלו? מתן תורה זה כשכל העם רואה את החסרונות של האחר. זה נשמע כמו קולות איומים, איומים. היום מהחלון שלי שמעתי קולות שלא יודעת למה עשו לי חרדה, אני גרה מול הכנסת וכל המצעד עבר, אבל אז עלתה אהובה הביתה, הבת שלי, היא ירדה לסופר עם עקיבא הקטן, הנכד שלי שגר אצלי עכשיו כי אחותו הקטנה החדשה נמצאת גם, ואז היא אמרה לי ככה ומתבגרת לועסת מסטיק, אמא, איך כל השמאלנים בסופר נדלקו על עקיבא? עכשיו עקיבא מגלם את אויב העם. יש לו כיפה ענקית, יש לו פאות קטנות, והוא כל היום אומר כל מיני דברים פונדמנטליסטיים. לא יודעת מה, הוא גיבור על שלו, שהיד כזה. עכשיו, השמאלנים בסופר, כי כמה אפשר להפגין בלי לשתות משהו ולאכול משהו, מה כאילו, עם כל הכבוד לאידיאולוגיה. אז היא פשוט הגיעה והיא אמרה, זה משפט של דור. בדור שלי לא היה משפט כזה. חשבתי איך זה מייצג את הדור שלה. איך כל השמאלנים נדלקו על עקיבא בסופר? כי אי אפשר לא להידלק על עקיבא בסופר. כי על ילד יהודי אי אפשר שלא להידלק, אי אפשר. איך כתב חיים לוינזון השבוע, עיתונאי הארץ, שפתאום איך הוא נזכר בילדות שלו כילד חרדי בשכונת רמות, והוא אמר, אני יודע בדיוק מה הם הרגישו, הם באו מהחיידר, הם שמו בגדי שבת, הם עמדו לנסוע לבני ברק, אני רואה, כך הוא אמר, כי הוא פתאום עלו בו הניגונים ששתלו בו אבי ואמו, הוא אמר, אני רואה איך אותם בועטים בחצץ בתחנת אוטובוס, אבל בזהירות, כדי שלא יתלכלכו בגדי השבת, ואמא לא תכעס עליהם. כל הניואנסים הקטנים האלה, ילדים אמיתיים, הוא כתב, ילדים תיאורים שלא מכירים את תומעות העולם הזה והבלה, זה תמצית התהרה. איך השמאלנים אהבו את עקיבא בסופר? זאת אומרת, באיזשהו רגע של פיוס מדהים, בין מדפי הפסטרמה לממתקים של עקיבא, נעצר השמאלני, כמו שהיא קראה לו, הבת המתבגרת שלי, מבחינת הסיטואציה, ואיך קוראים לו, הקטן הזה עקיבא, והם פשוט הסתכלו זה בזה, ואמרו, אני אוהב אותך. וזה הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים. איך עושים את זה? בטח. חברה דתייה? כן. היא אומרת שבת של חברה שלה הייתה בתל אביב בזמן הפגנה.
לא, הם היו בשבת חברות.
שבת חברות.
כן, התפללו את זה בקהילת הרב אוירבך, וכשהם חזרו במוצאי שבת, אז הם עלו במדרגות, והחבר'ה ירדו עם השלטים, עם כל הציוד.
הם עלו במדרגות והחבר'ה ירדו עם השלטים והציוד להפגנה. ממש ככה. וואי, המעלות.
והמבטים שלה נפגשו, וברגע אחד כולם פרצו בצחוק.
די. היא אומרת שהמבטים שלהם נפגשו, של הבנות היחנה, שחוזרות מהתפילה, ואנשים היחנה שהולכים לריטואל הדתי שלהם, וזה היה מפגש מהמם, והם צחקו בכל. אני מאמינה בזה, זה כל כך קל, זה כל כך פשוט. ממש. איך עושים את זה? תשמעו מה הוא אומר. ואנחנו עושות את זה כאן, הערב. ואני כל כך גאה בכם. המקום היחיד שאפשר להיפגש בו היום, אומר הרב שגר, עדי מיואש, נביא זעם, אל תיחסו עליו, כי היה לו מאוד 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 קשה. כל הגוף שלו נשרף עבור הארץ הזאת במלחמת יום הכיפורים, ואז הוא רואה שנותנים את הארץ הזאת, הוא לא יכול לעמוד בזה. אז הוא אומר ככה, החסידות שאפה לאחד את היהודים באמצעות הזיקה לעם ישראל. הנקודה היהודית שנמצאת אצל כל יהודי. הרב קוק מצא את הפלטפורמה שמשותפת לכולנו בארץ ישראל, בניין הארץ והציונות. שתי האופציות האלה חסומות היום בפנינו. מפני שאת הארץ נתנו הרב קוק, הארץ היא כבר לא בסיס לשיתוף, ואת האהבת הזולת החסידית לקחו, כי חצי עולם, חצי עם, נתן בכזו קלות חצי עם אחר בהתנתקות. האופציה היחידה שנשארה לנו היא זו של תורת ישראל. לא עם ישראל, לא ארץ ישראל. הניסיון שלי הראה שתורה שנלמדת מתוך כנות וחיפוש אמיתי, מביאה ללומדי החילונים כדתיים, שמאלנים כימנים, כיסופים ותשוקה רוחנית. אנשים מחפשים מענה לשאלות יסוד של חייהם, כמו מאין באת ולאן אתה הולך, שאלות על משמעות החיים והמשפחה. לימוד כזה מאיר לא רק לשותף החילוני שלומד איתנו, אור חוזר מוקרן למלמד הדתי עצמו. התורה מאירה לו באור חדש ותמון בסיכוי להתחדשות התורה. זוהי תורתו של משיח, התורה הגואלת. ולשם כך אנו זקוקים גם לשותף לברית, גם לחילוני. טקסט אחד יציל את כל העם הזה ממחלוקת. לימוד משותף של תורה, פנים מול פנים, היהודית מול הדמוקרטית. עוד מעט נראה את הקטע הזה מרוני קובן שמשודר ממש ממש עכשיו. קטע שצבט לי את הלב מאוד. אני חייבת לומר שאהרון ברק לימד אותי, הוא היה בשבילי אלוהים, לא פחות. אני רצתי את האדם הזה, אני מעריצה אותו גם הערב הזה על הווידוי הלא פשוט שהוא עושה עכשיו לרוני קובן המראיין, כאן 11, זה משודר עכשיו פעם ראשונה במכשיר הזה, ואתם תראו את הקטע הקשה הזה של היהודית והדמוקרטית.
כל הזמן בשיחה שלנו עלה הצירוף הזה יהודית ודמוקרטית. נכון? אתה אמרת בעצמך, זה הבסיס, יהודית ודמוקרטית. בית המשפט העליון, המוסד, כל כך חשוב, אמור להיות גם הוא יהודית ודמוקרטית. ואולי הייתה להם תחושה שאתה בעיקר עם הדמוקרטית.
אז א',
זה נכון אגב.
לא.
לא, אבל אם מסתכלים עליך, אהרון ברק האדם, איפה אתה נמצא יותר, בדמוקרטית או ביהודית?
אני נמצא יותר בדמוקרטית, משום שאני לא מכיר מספיק את המקורות היהודיים. אני מצר על כך. אני הייתי בעד שילמדו יותר יהדות את השופטים שלנו.
את המשפט העברי, היהודי, אתה מכיר?
מעט מאוד.
גמרא.
מעט, מעט, ואני מצר על כך. אבל לא משום שאני חושב שהאיזון בין יהודית לדמוקרטית, צריך לדמוקרטית משקל יותר כבד. לא, לא, לא. יש להם, הם שווים. שוויון, עקרון השוויון. אחד גם פה, כל אחד מהם הוא חשוב, שניהם ביחד, זה הכרזת העצמאות.
אבל רק שנייה, אני חייב לשאול, באלוהים אתה מאמין?
לא.
אז איך אדם שלא מכיר את המשפט העברי, לא מאמין באלוהים, אמונתו לא תזעזור, הכל ליברלית, לא תזלוג בסופו של דבר לפסקי הבדין שלו. בטח שהוא מפרש את הדברים הכי חשובים. זה לא הגיוני, אתה שם איזה חומה בין השופט לבין הבן אדם שאתה.
לא, לא, אבל לא, להפך, הבן אדם והשופט זה אותו הדבר, אי אפשר לשים חומות. אבל ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, הם ערכים שאני מזדהה איתם. ואהבת לרעך כמוך, זה יהודי. ועשית הישר והטוב, זה יהודי.
אני רוצה לומר משהו על המשפט שלנו, במה הוא באמת שונה, מה זה משפט עברי. היה לנו קורס בפקולטה למשפטים, למשפט עברי. מה זה אומר המשפט העברי? אני רוצה ללמוד איתכן את הפסוק הראשון בפרשה, לא הראשון, בהתחלה, ויספר משה לבני ישראל את כל החוקים והמשפטים, וחזל אומרים, מה זה ויספר? זה ספר חוקים. ספר החוקים העברי אומר לך, את סיפור בעיני הקדוש ברוך הוא. חזל אומרים, אפילו אם בדיני גויים פוסקים אותו דבר באותו נושא כמו בדין היהודי, אל תלכו לערכאות של נוכרים לא יהודים, לכו לדין היהודי. למה? מפני שבדין היהודי קובעים את הדין לפי הסיפור שלך. בנות, בשום מערכת משפטית אין הבדל אם גנבת לאישה, לגבר, לאלמנה או ליתום. מה זה קשור? אצל הקדוש ברוך הוא אין אדם סביר, יש אדם שביר, אבל הרבה יותר מאדם שביר, יש אדם ספיר. אני רוצה להסביר. בסוף פרשת משפטים רואים את אלוהים. כל עם ישראל רואה את אלוקים. לא רואים אותו במתן תורה, בפרשת יתרו. פה בדינים הקטנים האלה רואים את אלוקים. איך רואים אותו? ותחת רגליו. כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. רואים את השם יושב ומתחת לרגליים יש לו לבנה. לבנת הספיר, מה זה? רש"י אומר, היא הייתה לפניו בשעת השעבוד. השם ידע שאתה עשית דברים איומים, את לא תשמרי נגיעה, את תגידי לשון הרע, את תשנאי את האחים שלך בעם ישראל, אבל זה מפני שאת עובדת כל כך קשה, את שפחה, את עבד, את כל היום צריכה להספיק את מתכונת הלבנים, אז שתדעי שהלבנה שיש לך על הלב, לרגליו, והיא נראית כמו לבנת הספיר, את אדם ספיר, כמו אכיל, כמו לביש, סטוריבל, את אישה שמספרים אותה בתורה. וכשגוזרים את דינך בבית משפט, את לא חפץ, את לא כלום, את לא סעיף, את לא מישהי שמנפנפים כדי לעשות איתה עסקת טיעון. הציפור, הרי מה גמר אותנו בילדים האלה? הסיפור שלהם, המסגרת הזאת, כל מה שקרה להם. איך כתוב בפרשה? כל אלמנה לא תענון. מה זה כל אלמנה? בשביל מה? כל מילה בתורה היא זהב. תגידו, אלמנה לא תענון. מה זה כל אלמנה? כל סיפור הרקע שלה מתעורר, כשאת אומרת לה בסך הכל הערה קטנה. תקשיבי, את מדברת מאוד באגרסיביות. וואי, כל האלמנות שלה, אם היה לי איש, היא לא הייתה מעיזה לדבר אליי ככה, הייתי יכולה לחזור עכשיו הביתה ולספר לו, ואין לי למי בכלל. אין לך מושג מה סיפור הרקע של האישה הזו שהיא ספיר. אין יהודי שהוא לא ספיר. גם אלה שמפגינים ונראים לך הכי רחוקים ממך. איך אמרה לי דבורה פלי, האבלה, האימא של שני הבנים, ימימה לא ידעתי שיש לנו עם כזה. לא ידעתי מה זה, מה זה. כך היא אומרת בהתרגשות. באים מכל הארץ וחילוניות ודתיות, וכולם רוצות משהו ורוצות לתת ורוצות לקבל על עצמם. מה זה העם המדהים הזה, היא אומרת לי. לא ידעתי. אין מישהי שהיא, אין לה על הלב לבנה. והיא לבנת הספיר. וכשאני פוגשת מישהי מאוד אגרסיבית, מאוד רעה, שולחת לי איזה מייל מרושע למות, אני בהתחלה רוצה לענות לה, ואז אני אומרת, רגע, יש לה לבנה גדולה על הלב, היא בן אדם ספיר. אני אומרת לכם, 99% מהמקרים כשאני עונה לכל המגעילות האלה, הן שולחות לי אחר כך איזה סיפור כל כך עדין וכל כך ספיר. הדין שלנו עדין, הוא לא בפסיעה גסה. המשפט שלנו התחשב ביתום הקטן הזה. חז"ל אומרים יתום, יכול להיות כל כך הרבה פעמים, מאוד כוחני, מאוד אגרסיבי. יתום זה מישהי שהייתה לה אמא מאוד דורסנית, מאוד רעה. אבא מאוד כוחני, תפסיקי, כל הזמן תזכירי לעצמך. יתום ראשי תיבות יפה תואר ויפה מראה. את רק צריכה להביט ביופי הפנימי שיש בכל יהודי. דיברנו על המשפטים. דיברנו על זה שאני חצי ואת חצי. ועכשיו נדבר על שבת מברכין אדר. מי שנכנס אדר, יאללה. אז כל פעם שאני הולכת לניחומי אבלים מזעזעים כמו השבוע, אני אומרת ימימה איך? מה תגידי? מה עידך? מה נחמך? גדול קיים שברך מאיר פלח. ואז אני רואה את התופעה המהממת הזאת שקוראים לה מי שנכנס. אני נכנסת לאוהל האבלים. נכנסת הבת שלה, של האבלה, ומניחה את ראשה על אמא. נכנס פתאום אתמול ראש ישיבה גדול, והיא מרימה את העיניים שלה, ופתאום החלל שיש באוויר בגלל המוות מתמלא, והמקום מתמעט ונהיה מרבין בשמחה. מי שנכנס מרבה שמחה. אני רואה את זה כל פעם. אני נכנסת לאיזשהו מקום, אני עוד לא אומרת כלום, כי אין לי מה לומר, כי אין מה לומר בסיטואציות האלה. והאישה הזו פתאום אומרת, אם היא נכנסה, יכול להיכנס גם משהו טוב. בשורה חדשה. איך כתוב בנביא, שאי סביב עינייך וראי. כולם נקבצו ובאו לך, חי אני נאום השם, כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה. את תשימי את הילדים שלך כמו תכשיטים כשהם יחזרו. עוד יאמרו באוזנייך בני שיקולייך, את אמא שקולה, והם פתאום יחזרו, כמו שזאת נכנסה בדלת, והאי באה פתאום בדלת, והראש ישיבה פתאום נכנס. עוד יאמרו באוזנייך בני שיקולייך, צר לי המקום, גשה לי ואשב. אמא, צפוף כאן, איפה אני אשב? ואמרת בלבבך, מי ילד לי את אלה? ואני שקולה וגלמודה, גולה וסורה, ואת אלה מי גידל? הן אני נשארתי לבדי. אלה איפה הם? הריבי מקום ההולך ויריעות משכנותייך, כי כמו שאת מרימה את העיניים מאבלך, כי מישהו חדש נכנס, כך תראה הגאולה, משהו חדש פתאום ייכנס. ימימה, מה את רוצה לומר? אני רוצה לומר דבר פשוט. מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. כניסה לשיעור, כניסה לבית, כניסה למקום עבודה, כניסה לגן של הילד שלך או הנכד שלך. זאת אחריות מאוד כבדה. את בשורה של תקווה. תפסיקי לבוא הביתה ולחכות שיקבלו אותך, או לחכות לחמוק לחדר כי את מאוד עייפה. את עומדת מול הדלת ואומרת, עכשיו אני מצפיפה את החלל במקום שאני נכנסת אליו. מרבה בשמחה, אני נכנסת עם בשורה. אין לך מושג איך כניסה למקום יכולה להיות נחמה ענקית, אם את נכנסת במאור פנים, או כמו שקראתי לזה באיזשהו מקום השבוע, מי שנכנס אחרון ידליק את האור. את נכנסת הביתה, תיכנסי עם וייב, תיכנסי עם אווירה, תכתיבי טון חדש בבית, גם אם את עייפה ומתה, כי על הנכנס יש אחריות מאוד מאוד כבדה. בואו נלמד את התורה המשגעת של רבי נחמן מברסלב. בעניין השמחה, על פי משל, שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, שימו לב, חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא במראה שחורה, ומכניסים אותו בעל כורחו לתת, תוך מעגל המרקדים, ומכריחים אותו שיהיה שמח גם כן. ומעלה גדולה להתאמץ לרדוף אחר המראה שחורה, להכניס אותה בתוך השמחה, באופן שהמראה שחורה בעצמה תתהפך לשמחה. שימו לב לביטוי להכניס. המראה שחורה אצל רבי נחמן מתוארת כמי שהיא סטטית, לא זזה. השמחה מתוארת כתנועה, במקרה שאני מדברת עליו, תנועה של כניסה הביתה. אוף, שוב אני ראית אמא שלי בפרצוף חמוץ שלה. לא, ימימה אמרה שכניסה זאת אחריות. ואת נכנסת הביתה, ופתאום הסטטיות הזאת, המראה השחורה שלך בעצמך, בעקבות התנועה של הכניסה, נסחבת פתאום לתוך המעגל, ואת כבר לא יודעת מי נכנס למי. אנחנו נכנסנו לה ללב, היא נכנסה לנו ללב. הרי ברגע שנכנסים לאוהל של האבלה הזאת, היא מיד מעודדת אותך. איך חיזקת אותי? איזה יופי אמרת לי. באיזשהו שלב היא התגלגלה מצחוק, כי אמרתי לה, יא, איך את עומדת בזה? הרי זה רק היום הראשון. וכבר סיפרו פה באוזניי שלוש פעמים אותו סיפור. את הולכת להקשיב לזה עכשיו 8 ימים, והיא אמרה, אני יודעת, אני יודעת. האישה החכמה הזאת. וזה פשוט, היא נכנסת ללב לכולם, היא מנחמת את כולם. הוא הגיע, את כבר לא יודעת מי החצי של מי. אני תמיד אומרת את זה כשאני רואה את הישישות בבניין שלנו. אנחנו גרים בבנייני וולפסון, ויש שם אנשים שחצו את גיל המאה, זה תנאי הקבלה. לכן אני גרה שם כי אני רוצה להרגיש צעירה. אז תמיד את רואה אותם יורדות ביחד, וישישה מחזיקה ישישה. עכשיו, אני יודעת בוודאות שאחת מהם היא מתנדבת ועוזרת לנשים בודדות, והשנייה היא מתנודבת, אבל איך היא תדעי מי היא מי? מפני שבאמת הן נראות אותו דבר. אני חושבת ששתיהם חושבות שהן מתנדבות של שתיהן ושהן עושות, אבל זה אמיתי, זה אמיתי. זה אמיתי. כשאני יוצאת משיעור, אני לא יודעת בכלל מי נתנה למי יותר. אני בטוחה שאתם נתתם לי הרבה יותר מאשר אני לכם. לא נכון, המורה. מה פתאום? זה תמיד ככה. אנחנו עולם של חצאים. אז תכניסו, תכניסו ללב, תיכנסו ללב, תעשו כניסה, אפילו שזה לא הביטוי של מי שנכנס אדר, זה לא מי שנכנס, אבל אני הופכת את זה למי שנכנס, תעשי כניסה, כי זה פתאום מעלה כל כך הרבה טוב בלבבות של אנשים. השבוע, הפטירה של רבנית חיה מושקה, ויש נדיב מחבד, אשת הרבי הגדולה והמהממת והמשגעת הזאת, היפהפייה הזאת, ו... יש מישהו מדהים שהוא בא מברזיל, והוא אשתו נפטרה, והוא נשאר עם 14 יתומים בכל שנה. להרביץ לא אמרת. בכל שנה בדיוק בתקופה הזאת זה היה ב... אפרופו עדינות ופסיעה עדינה, תפעל. בסדר, הנה, יופי, זה בסדר, שי. שי זה בסדר, מאמי, לא, אל תחליט, לא צריך, זה בסדר. בקיצור, בכל שנה הוא עושה בת מצווה ליתומות. אני יכולה לדעת תמיד איזה פיגוע, איזה מלחמה, איזה מבצע היו בדיוק לפני 12 שנה, כי אני רואה את יתומות האסון הזה או המלחמה הזאת או האסון הזה. זה יהיה השבוע ביום חמישי, זה תמיד באולמי גוטניק, ונותנים להם סמלה ועושים להם תסרוקת ומאפרים אותה ונותנים להם סידור מאור עם השם שלהם מוטבע, ויש להם ארוחה משגעת, ואני באה לדבר איתן ויש להם מופע, ובאמת זה כל כך מרגש אותי, ואני תמיד מספרת להם את הסיפור הזה, כי זה תמיד ביום הזה לפני שבת מברכין אדר. הסיפור של רבי נחמן, היו היה מלך שרצה לתת את המלוכה לבנו בחייו, והוא עשה משתה מאוד גדול, והוא אמר לו, בני, אני רואה בכוכבים שאתה תהיה מלך, ויום אחד אתה טיפול מהמלוכה. אם כשטיפול מהמלוכה תהיה שמח, אני אהיה שמח איתך. ואם כשטיפול מהמלוכה תהיה עצוב, אני אהיה גם שמח שאתה לא מלך עכשיו, כי איך תהיה מלך כשאתה לא שמח? ואני אומרת ליתומות המתוקות והיפות והמקונדרות האלה והמעממות האלה, אני אומרת להם, אבא שלך הפקיד בידייך את המלוכה. אבא לא נמצא. את עכשיו יורשת העצר. ואבא אומר לך, אני רואה בכוכבים, כי את כזאת כוכבת. אני רואה שיהיו לך זמנים וימים שטיפלי מהמלוכה. את לא תרצי את האחריות הזאת של מישהי שמעודדת את אמא שלה, את האחים הקטנים שלה. את תדעי דבר אחד. אם כשאת נופלת מהמלוכה, את עדיין שמחה, אז אני אהיה מאוד שמח איתך מהשמיים. ואם כשאת נופלת מהמלוכה ואת מאוד עצובה, אז אני אהיה מאוד שמח איתך מהשמיים. במילים אחרות, אבא אומר לך עכשיו, תכניסי אותי לכל מצב שאת נמצאת בו בחיים, ותדעי לך, מאמי שלי, יתומה, יפת תואר ויפת מראה שלי, אין מצב שתצערי אותי. את מבינה? מה שלא יקרה לך, אני נכנס לך לחיים, לא פיזית, אבל רוחנית, ואת לא לבד אף פעם. אבא איתך. אני כל שנה מספרת את זה, ואני רואה באמת גבים נזקפים. אני רואה בנות שאומרות לאמא שלהם, נו נו, תמיד אני שואלת אותם, מה עושה אותך שמחה? עכשיו תגידי, כשיש לי חברות, כשאני לא יודעת מה, שומעת מוזיקה, ומישהי אמרה לי בשנה שעברה, כשאימא שלי לא עצובה. זה היה כזה מהמם, כשאת עצובה, אני נה 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 נה. וואי, גם לי פתאום אין חשק, כשאת עצובה, אימוש. תכניסו מישהו לחיים, תנו למישהו להיכנס, והקדוש ברוך הוא נכנס תמיד, כשאת עצובה, כשאת שמחה, כשאת חוטאת, כשאת טועה, כשאת טובה, אין מצב שהוא לא נמצא. תני לו להיכנס, תני לאדר להיכנס, שבת מברכין אדר, תקשיב, אין לי בבית שמחה לתת לך. ימימה אמרה, מי שנכנס, שידליק את האור, אדר, אתה חייב לשמח אותנו. שבת מברכין אדר, אני אתן לכם את הסגולות של השבוע הזה. בהדלקת נרות של שבת שקלים, כותב בעל חידושי הרימה, צריך לבקש על כל תפילות כל השנה שיתקבלו. נכון שיש לך מלא תפילות שהתפללת ולא התקבלו? תפילות שאת רוצה להתפלל ואת לא יודעת אם הם יתקבלו? שבת שקלים זה הזמן להתפלל על התפילה, על כל התפילות שלי שלא ילכו לשווא. למה? כי כשנתנו מחצית השקל, נתנו אותה כדי לקנות קורבנות לבית המקדש. היום אין קורבנות, יש במקומם תפילה. נשלמה פרים שפתנו. במקום הכבשים יש שפתיים. כמו שלכבשים היה צריך לשלם משהו כדי שהם יעלו לפני השם, גם לתפילה צריך לשלם משהו כדי שהיא תעלה לפני השם. איך תשלמי לה? בתפילה עליה. אני מתפללת על התפילה שלי שלא תישאר סתם אותיות זרוקות בעולם. ריבונו של עולם, כשתפילה לא מתקבלת, אני מרגישה כאילו חס וחלילה אין אלוהי משפט, כאילו חס וחלילה אני רוצה להיכנס ולראות אותך ולהגיד לך, איפה המשפט? איפה הדין? למה אתה לא מקשיב לי? אני רוצה שנהיה בשלום עם אלוקים, בשלום עם אדם. אני רוצה שבנרות השבת האלה את תתפללי תפילה ענקית וגדולה. אני רוצה שבשבת מברכין הזה תבקשי המתקת הדינים במילים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר רבי נחמן מברסלב, כשיש דינים קשים בעולם. על ידי ריקודים ומחיית כף מתמתקין כל הדינים. על ידי, איך זה? מה המשמעות של זה? למה כשיש דינים? מה, אני אלך עכשיו לרקוד? אני אלך עכשיו למחוק כפיים? רבי נחמן עובד כאן על התודעה, והוא אומר, כשהאדמה רועדת תחת רגלייך, רעידת אדמה חברתית, רעידת אדמה פיזית בטורקיה, כשמישהו מת ואת חס ושלום לא עלינו סופקת כף אל כף, די כבר, די, עד מתי? בואי תגידי לעצמך שאובדן השליטה הזה הוא ריקוד ומחיאת כף. את יכולה להכניס את הקדוש ברוך הוא לסיטואציה הזו, להגיד לו, הרגליים האלה שלך, הידיים האלה שלך, שאלה אותי אתמול, מה יתבי דגן? מה יתבי דיין? מה את עושה? איך את מתחילה את הבוקר? ואמרתי לה, אני נוטלת ידיים, ואני אומרת לקדוש ברוך הוא, כך, הק, כל מה שהידיים האלה יעשו היום, זה עליך. אז היא אמרה לי, מה, והוא באמת שומע? הוא באמת עוזר לך? אז אמרתי לה, לא אכפת לי, אני עושה לו נקיפות מצפון על הבוקר. תקשיב, ריבונו של עולם, זהו, אני הולכת, רוצה, תכנס, תעזור, לא רוצה, חבל. ממש חבל. על הבוקר לגייס אותו. תכניסי ללב שלך כל יהודי ויהודיה, כי את חצי והיא חצי. ואם יש לה קולות מאוד מאוד אגרסיביים, כל הקולות באים מן החסרונות, כל העם רואים את הקולות, אנחנו לא יכולים בלעדיהם. הם לא יכולים בלעדינו. תראו באיזה גיל רואה אהרון ברק, האיש הגאוני הזה, שהדמוקרטית לא תפעל בלי היהודית. והיהודית רואה שגם היא צריכה לדבר עם החצי השני של העם, כדי להידבר, כדי להיפגש, כדי לא לסנוע, כדי שלא ימותו חס וחלילה עוד ילדים. אז אני אסיים בבקשה הגדולה הזו. אני רוצה אולי עוד קטע אחד קטן קטן שרבי ירוחם ממיר היה אומר, ואני כל כך אוהבת אותו. אגלה לכם לפרשת משפטים, אגלה לכם סוד גדול, תורה חדשה. בן אדם הוא תורה, והשס הגדול ביותר הוא חברו, וכל תורת בן אדם לחברו אינו אלא דרך להביא את האדם לחברו. וכשם של לימוד התורה הוא לימוד הבורא, והתורה והשם לא נפרדים, כך בפרשת משפטים תורת בן אדם לחברו הוא לימוד חברו, מה צריך לעשות ומה לא. ובלי ללמוד את חברו אין הוא בן תורה בכלל. לפני שילמד בבא קמה, ילמד מי הוא חברו, מה הוא אדם, מה כאבו, מה היא תרחה של בן אדם, יצייר לעצמו כמה הוא תרח ויגע, וכמה יצטער לרכוש את קנייניו, ומה קורה כשמזיקים לקנייניו. רק אז ידע היטב את מסכת בבא קמה, כי האדם הוא השס הגדול ביותר. אז לשני הקטנים האלה שעוד לא הספיקו ללמוד שס, בזכותכם אנחנו לומדים היום את השס הגדול ביותר, שקוראים לו בן אדם, שקוראים לו אדם יהודי מהעם הזה. אני רוצה שנעשה מה שאנחנו עושות בכל מיני מועדים והזדמנויות. אני רוצה שנברך זו את זו ואת העם שלנו בשלום. יאללה, ידיים. ושיא האהבה. את באה אליי נחמה, האהובה שלי, היפה שלי והטובה שלי. יאללה, על הראש. ישימך אלוהים. כשרה רבקה רחל ולאה. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך. וישם לך שלום. אמן. תודה רבה. תודה רבה נורית. תודה רבה נשים יקרות. איזה מתוקות.